ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, אנחנו מתחילים מהמשנה בשולי דף חף דלד עמוד ב', המשנה 11 שורות מלמטה. הנושא שמופיע כאן בשוליים, מחלוקת תנאים בקרן ברשות הנזק. הביטרפון נזק שלם, חכמים חצי נזק. המשנה, שור המזיק ברשות הנזק, כיצד? נציין שהייתי אומר שיש חיבור בין המשנה כאן למה שלמדנו בתת זיין עמוד א', ובשוליים הוספנו ששמה קטני, אני קורא מהשוליים, חמישה תמין הם, ואם הוא עדו חמישתן מועדין, ושן ורגל מועדין מתחילתן, וזהו שור המועד. ושור המזיק ברשות הנזק, מחלוקת רבי טרפון ורבנן. וכאן אנחנו ניכנס לזה. המשנה, שור המזיק ברשות הנזק, כיצד? נגח, נגף, נשך, רבץ, בעת. הפעולות האלו אנחנו הסברנו אותם בעבר. הם חוץ מ... אפשר לומר כולם, הם התנהגות שהיינו מגדירים כמשונה. נגח זה על פי הפסוק, כי ייגח שור וכו'. נגף, נשך, רבץ, ועד הם תולדות של האב שאנחנו קוראים קרן. אז אם הבהמה עשתה את הדברים האלו ברשות הרבים, משלם חצי נזק. ברשות הנזק, רבי טרפון אומר נזק שלם, וחכמים אומרים חצי נזק. אמר להם רבי טרפון, הוא בא להסביר איך הוא הגיע לנזק שלם ברשות הנזק. הוא אמר במקום שיקל על השם ועל הרגל ברשות הרבים, שהוא פטור, החמיר עליהם לגבי שם ורגל ברשות הנזק, לשלם נזק שלם. אז מה אנחנו רואים? משן ורגל עברנו מאפס לנזק שלם. מקום שיחמיר על הקרן ברשות הרבים משלם חצי נזק, כי לכל הדעות קרן ברשות הרבים יותר חמור משן ורגל ברשות הרבים. שן ורגל ברשות הרבים ראינו שהוא פטור, קרן ברשות הרבים משלם חצי נזק. אני קורא עוד פעם, מקום שיחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק, אין הוא דין שיחמיר עליו ברשות הנזק לשלם נזק שלם. אמרו לא, החכמים ענו, נכון, הבאת אלינו קל וחומר, אבל יש כלל אחר שלא מאפשר להגיע למסקנה שלך. אמרו לו, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מספיק שדבר הנלמד מדבר אחר, אותו דבר שנלמד, התוצאה נקרא לזה, לא יהיה יותר חמור או יותר מהמקור. אז מה עשית כאן? איך הגעת לנזק שלם ברשות הרבים? הרי הגעת לזה, סליחה, נזק שלם ברשות הנזק. מה הגעת לזה מאיך שאנחנו מתייחסים לקרן ברשות הרבים? אז אומר הכלל, והחכמים אומרים, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אני חוזר עוד פעם, מספיק שהתוצאה, הדבר הנלמד, לא יהיה יותר מהמקור. מה ברשות הרבים חצי נזק? הרי למדת, עשית קו החומר מאיך שאנחנו מתייחסים לקרן ברשות הרבים. אז איך עושים, איך מתייחסים? ברשות הרבים חצי נזק, אף ברשות הנזק חצי נזק. אנחנו נסתכל ברש"י, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, קרן ברשות הנזק. זה הדבר שבא מן הדין. דין זה קל וחומר. הוא הדבר שנלמד מקרן ברשות הרבים. אז אנחנו אומרים מספיק קרן ברשות הניזק, שאתה מביא מדין קרן ברשות הרבים, תקרא קרן שיחמיר עליה ברשות הרבים, אינו דין שנחמיר עליה ברשות הניזק. אז החכמים אומרים, אז בכמה החמרת עליה ברשות הרבים? שמשלם חצי נזק, מה שאין כן בשן ורגל, אז גם ברשות הניזק שיהיה חייב עליה, אבל לא יותר מחצי נזק, בגלל דיו, דיו לבא מן הדין להיות כנידו. ממשיך המשנה, אמר להם, רבי טרפון מגיף, אף אני, ואנחנו ממשיכים את דף חפר מאלף, לא אדון קרן מקרן, ואז אני מוגבל לחצי נזק. אני אדון קרן מרגל. ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל, ברשות הרבים, החמיר בקרן, איפה? ברשות הרבים אנחנו יודעים שמקילים על קרן ורגל שהוא פטור. ובאותו מקום, בקשר לקרן, חייב חצי נזק. מקום שהחמיר על השן ועל הרגל, ברשות הניזק, שמה, ששם הם משלמים נזק שלם, אינו דין שנחמיר בקרן, שמה, שגם הוא ישלם נזק שלם. אמרו, לא, החכמים השיבו לרבי טרפון, עוד פעם, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, מה ברשות הרבים? חצי נזק? הרי אתה בא, בקו החומר, אתה מתחיל מאיך מתייחסים לרשות הרבים. אז כמו שברשות הרבים חצי נזק, אף ברשות הניזק, לגבי קרן, חצי נזק. רשי בשורה שנייה מלמעלה, אומר, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, סוף סוף, אליו קרן ברשות הרבים, שהוא חייב מה שאין כן שאין ורגל, לא משתקחת צד חמור, לא היית מוצא צד חמור בקרן. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא דיו. רבי טרפון לא דרשינן דיו, לא, כאילו, לא מפעילים את היסוד או הכלל הזה, היכה דמפריך הקל וחומר, כלומר עקב הדין לא יישאר שום לימוד, סליחה, אני טעיתי, עקב הדיו, כאילו אם במצב שאנחנו מפעילים את הדיו, לא יישאר שום לימוד מהקו החומר. אז בעיני רבי טרפון, חשוב מאוד שאם יש איזושהי הזדמנות ללמוד קו החומר, שלא נמחוק את זה על ידי הפעלת דיו. עדיין מה שאמרתי אני מבין זה קצת מופשט, דרך הגמרא והדוגמאות זה יתבאר. רבנן מאידך הם תמיד יש לדרוש דיו, אפילו איכה דמפריך הקו החומר, גם במצב שלא יישאר כלום מן הקו החומר. הגמרא פותחת בקושיה, ורבי טרפון לטלי דיו, מה, הוא לא מקבל שיש להצטמד ולהיות מוגבל על ידי הכלל דיו לבא מן הדין להיות כנידון? כי ככה זה היה נשמע, כי לפי מסקנת רבי טרפון אתה מגיע לנזק שלם ברשות הניזק בקרן, בזמן שקרן המסקנה הזאת מבוססת על קרן ברשות הרבים, וקרן ברשות הרבים לא עובר את ה, לא משלם יותר מחצי נזק. וזה שרבי טרפון אומר שקרן שנלמד, קרן ברשות הניזק שנלמד מקרן ברשות הרבים משלם עוד יותר, משלם נזק שלם, משמע שרבי טרפון לא מקבל את המושג של דיו, ועל זה אנחנו מקשים. רבי טרפון לדיו והדיו דורייתא הוא, ומה הכוונה שהוא מדורייתא? דתניא, מדין קל וחומר כיצד? ויאמר השם אל משה, ואבי הירוק ירק בפניה לא תקלם שבעת ימים, יש המשך לפסוק, והוספנו את זה בשוליים. אנחנו מדברים באודות הדיבורים של מרים לאהרון בקשר להתנהגות של משה רבנו עם אשתו. אנחנו יודעים שהוא פרש מאשתו ומרים דיברה על כך. אנחנו לא מתכוונים להיכנס לעומק המעשה הזה, רק מה שמרים נענש, והפסוק אומר שבמצב שאבא של בת היה כועס, היה מקפיד, נוזף, הפסוק אומר שאביה היה זה ירוק ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים. וכפי שהסברתי, שאמרנו מקודם, נפנה לשוליים, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תיאסף. ובפסוק תדבב כתוב, ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד איאסף מרים. אז מה מספר לנו התורה? שאבא שנוזף בבנו, בביתו, זה מתמשך לאורך שבעת ימים. אני כמובן לא מתיימר לפרש את הפסוק באופן מילולי, אבל זה תוכן העניין, שאבא שנוזף בילדו, זה אמור להימשך שבוע ימים. קו החומר לשכינה, קו החומר שאם השכינה רוצה לנזוף, כועס 14 יום, זה אמור להיות כפול. אם תשאלו איך הגעת לזה, למה לא יום אחד יותר, אז יש שתי הצעות בתוספות. קו החומר לשכינה י' יום, אומר רבינו תם, משום דמינה בהמפלת במסכת ביתה, כשמדובר ביצירת הוולד, שהאב והאם נותנים בו כל אחד 5 דברים, והקדוש ברוך הוא נותן בו 10 דברים. אז 10 הוא כפול ממה שאבא נותן בעניין יצירת הוולד. ויש מפורשים, זה נקד י' יום, כנגד 2 הסגרות. דין הסגר, כשאנחנו מדברים על צרת ושמים את המצורע בסגירה, ימי הסגר כמו שזה נקרא, אז זה אינו פחות משבעה ימים. וכאן מוזכר פעמיים. אנחנו ראינו בפסוק י' מוזכר תיסגר שבעת ימים, ובפסוק ט' מוזכר בתיסגר מרים וכו'. אז מביא אותנו ל-14 יום. אז אנחנו חוזרים לגמרא. בפועל השכינה נזבה במרים, וכמה זמן התעכבו במדבר, שהתעכבו בגלל מרים שהייתה מצורת, הושיבו אותה מחוץ למחנה והמתינו לה עד שיבוא הצורת. כמה זמן בסך הכל? רק 7 ימים. אלא דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אם אנחנו עשינו קו החומר מאבא לשכינה, אבא 7 ימים, אז קו החומר לשכינה שזה אמור להיות 14 יום, אבל בסופו של דבר זה לא היה 14 יום, זה היה רק 7 ימים כמו אבא. אז מה אנחנו לומדים מכאן? לומדים שקיים המושג של דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אז אם זה דאורייתא, אז למה רבי טרפון הפר את זה או סטה מזה בזה שהוא אמר שנזק שבקרן ברשות הניזק ישלם נזק שלם, שזה יותר מקרן ברשות הרבים שהיה רק חצי נזק? הגמרא עונה, ונשים לב, התשובה מסומנת אצלנו כתשובה ארוכה, בערך 7 שורות. כי לת לי דיו, כמו אצלנו בעניין הקרן ברשות הניזק, שנראה לנו ש רבי טרפון לא מקבל את ההגבלה של דיו, מתי? היכה דמפריך קל וחומר. זה בזמן שאם אנחנו נצטמד לדיו, לא יישאר שום דבר הנלמד מהקל וחומר. היכה דלא מפריך קל וחומר, אית לי דיו. אבל אם נשאר משהו מהקל וחומר, אז רבי טרפון מקבל את ההגבלה של דיו. והגמרא כאן מפרטת. הטעם בעניין עם מרים וכמה זמן יש להתעכב במדבר בגלל הצרעת שלה. שבעה דשכינה לא כתיבי. אצל מרים השכינה נזף בה. אבל כמה זמן מתמשך נזיפת השכינה כלפיה, כמה זמן? הגמרא אומר, לא כתוב. עתה קו החומר הייתי הרבה שר. התורה עצמה מזכירה נזיפה של אבא כלפי ילדו, אבל לא שכינה כלפי כלפי בן אדם. אז מבחינת נזיפת שכינה לא כתוב כלום. בא קל וחומר מאבא שהוא נוזף, הנזיפה שלו זה שבעה ימים, אז מזה הגענו לארבע עשר יום לנזיפת שכינה. את הדיו אפיק שבעה, בא הדיו ואומר, אם אתם לומדים מאבא זה רק שבעה ימים, אז גם שכינה לא יעבור שבעה ימים. אז מורידים שבעה, זה אפיק שבעה ואוקי שבעה, ונעמיד שבעה מתוך אותם 14 לנזיפת השכינה. אז מה אנחנו רואים? שבעניין מרים והמקור שאמרנו שדיו מדורייתא, בסופו של דבר אתה נשאר עם זין, עם שבעה ימים של שכינה, שזה עצמו נלמד מהקל וחומר. אז אנחנו יכולים גם להגיד דיו, וגם נשאר עם ידיעה שנלמד מקל וחומר. אבל הכה, בעניין קרן. מה אמרנו? שקרן ברשות הניזק ישלם נזק שלם. ומאיפה הגעת לזה? מקרן ברשות הרבים. אז לגבי קרן ברשות הרבים, אבל הכה חצי נזק כתיב. זה שאדם משלם על קרן ברשות הרבים, זה לא דבר שנלמד מקל וחומר, זה מהפסוק. ובוא נוסיף, זה שקרן משלם חצי נזק, זה כתוב, וגם זה משמע גם ברשות הניזק, שתמיד ישלם חצי נזק. ככה כתוב, ככה משמע מהכתוב. ואתה קו החומר והייתי חצי נזק אחרינה. דרך הקו החומר אמרנו שבמקום חצי נזק ברשות הניזק נוסיף עוד חצי, שיהיה נזק שלם ברשות הניזק. אני קורא עוד פעם, ואת הקו החומר והייתי חצי נזק אחרינה, ונעשה נזק שלם ברשות הניזק. אי דרשת דיו, אם תגיד לא, ברשות הניזק זה לא יכול לעבור חצי נזק, אז מה יישאר לנו? חצי נזק בלבד. אפריך לקו החומר, אתה פרחת, אתה מחקת את הקו החומר, ומה שנשאר לך זה דבר שכתוב בפסוק. החצי נזק גם ברשות הניזק זה נשמע מהכתוב. אז מה יש לך כעת מבחינת דבר שנלמד מהקל וחומר? כלום. ולכן אומר רבי טרפון שאיכה דמפריך קל וחומר, אנחנו לא נגביל את עצמנו le dayo o al yedei dayo ki chayav the fira bitafon she eisu she bitui la kal vachomer the binyan keren b'shut anizak haya makom lidrosh kal vachomer kamo she ra'inu b'mishna v'rabanan איך הם מגיבים לרבי טרפון? הרי לפי רבי טרפון במקרה של מרים ונזיפת השכינה אתה נשארת עם שבעה ימים של שכינה שלא כתוב, וזה מה שהנחה את רבי טרפון שכאן אני יכול ללמוד או להיות מוגבל על ידי דיו, כי גם השבעה ימים שהשכינה לא כתוב. ורבנן, מה הם עונים? שבעת השכינה כתיבי תיסגר שבעת ימים, זה מופיע בפסוק י' ד', וזה לפי הרבנן מקור לנזיפת השכינה מבחינת אבא. אז הפסוק מדבר על אבא, ובנוסף לאבא, לפי הרבנן הפסוק מדבר על שכינה. ובכל זאת, למרות שמה שיבת שכינה כתוב, אנחנו לא לומדים את הקו החומר להביא אותנו ל-14 יום בגלל דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ומה יישאר לנו לפי הרבנן מהקו החומר? כלום. כי מה שנשאר לנו זה שיבת שכינה, זה כבר כתוב, אז לא נשאר כלום. ובכל זאת דרשינן דיו, מגבילים את עצמנו על ידי דיו, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ורבי טרפון, מה הוא מגיב למה שהרבנן סברו שתיסגר שבעת ימים זה נזיפת השכינה שבעה ימים? הוא אומר לא, ההוא תיסגר, הפסוק שהרבנן הביאו עכשיו זה דדרשינן דיו, הוא בא ללמד בדיוק העניין, הכלל שלא עוברים או מוסיפים על דרך קו החומר על המקור, על נקודת התחלה של הקו החומר. ורבנן כתיב קרא אחרינה ותיסגר מריין, זה בפסוק ט"ו. אז אם כפי דברי רבי טרפון שפסוק י"ד הוא בא ללמד שדרשינן דיו, הרבנן מקבלים את זה, אבל מציינים שיש עוד פסוק, תקרא אחרינה, פסוק ט"ו, ותיסגר מרים, שיכול ללמד על נזיפת השכינה שבעה ימים. ורבי טרפון, שהוא בדעה שנזיפת השכינה לא כתוב כלל, אז מה עם הפסוק הנוסף הזה? ההוא, ואפילו באלמה דרשינן דיו, ולא תאמר החמישום כבודו של משה, אבל באלמה לא, כמה שמלן שבכל תחום שקיים קו החומר ורוצים להפעיל את הדיו, אז מפעילים את הדיו בתנאי שנשאר משהו מהקו החומר. אז לפי רבי טרפון לא, דורשים דיו או מפעילים את הכלל הזה של דיו לא רק פה, שפה היה מקום לחשוב שמפני כבודו של משה נגביל את השהייה במדבר שקשור למרים, בגלל שבסופו של דבר הסיפור הזה מרים שדיברה על אודות משה אחיה, יש בזה משום מידה של בושה. אז כדי שלא למתוח את הבושה יותר מדי, אז אנחנו אומרים דיו. מה לגבי סוגיות אחרות? אז זה הסיבה לפי רבי טרפון שיש לנו פסוק נוסף ללמד שאומרים דיו גם באלמה. רק מה, לפי רבי טרפון מפעילים את הכלל של דיו בתנאי שאחר הפעלתו נשאר אינפורמציה, נשאר ידיעות שנלמדו מהקו החומר. אמר לי רב פאפה לאביי, ובשוליים, לפני שנתקדם, נתייחס לסימונים, בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים פס כפול, וגם מספרים רומאים 1 ו-2, ניסיונות להביא דעות תנאים שלא דורשים דיו, אין להם הגבלה. הם ידרשו קו החומר, מעל ומעבר המקור. אף אגב, זה לא מפריך קו החומר. הם לא מתייחסים לדיו בכלל. אחד, קרי של זב, שמטמא גם במסע. זה דין אחד, שהוא נלמד מכוח קו החומר וללא הפעלת דיו. הכותרת שאנחנו נותנים זה בעניין קרי, שכבת זרע שיוצא מאדם שהוא זב. החומר הזה, הקרי, הוא יתמה לא רק במגע. למשל, שרץ זה דבר ששרץ מת, הוא מתמה במגע, לא במסע. אבל כאן אנחנו נגיד על הקרי של זב שהוא מתמה גם במסע. איך הגענו, איך נגיע לזה? זה לימוד שלם בגמרא. אבל מה שאנחנו נראה שזה לימוד עשיית קו וחומר בלי הגבלה של דיו, למרות שאם היינו אומרים דיו, היה נשאר משהו מהקר בחומר. בכל זאת, לפי התנה הזה, לא דורשים דיו. שתיים, בעמוד ב' נדבר על מפץ כמו מחצלת. מקבל תומעת מת אפילו לשבעה ימים. נמתין עד לשם להרחיב בנושא. יש לנו עוד סימון, צורת פפיון, שהדגשנו את הביטוי וכמיתי לה, מראה עד היכן לומדים מהקו החומר, ואין אומרים דיו. הגמרא, אמר לי רב פאפה לאביי, והייתנה דלא דריש דיו, הוא לא מוגבל על ידי דיו, ואף אגב דלא מפריך קו החומר. במילים אחרות, היה אפשרות ללמוד קו החומר ולהגביל את הלימוד ולהישאר עם חומר, עם אינפורמציה שנלמד מקו החומר. ובכל זאת, התנא הבא לא מגביל את עצמו. הרך רבנו חנן לקראת סוף השורות הקצרות מנסח את הפנייה של רב פאפה לבאי כך, ועקשינן, ואנחנו שואלים, אומר רב פאפה, ולקה תנא דלא דריש דיו, האם לא קיים תנא שהוא לא מגביל את עצמו על ידי דיו, ואף אגב דלא מפריקה בחומר? עד עכשיו חשבנו שאם נשאר משהו מקל וחומר, אז אנחנו דורשים דיו. עכשיו אנחנו נראה שגם אם היה נשאר משהו מקל וחומר, אנחנו לא מגבילים את עצמנו בדיו. עדיין אני מבין שהכל מופשט, בואו נתקדם בגמרא. ורב פאפה שואל, יש תנא שלא דורש דיו למרות ש לא מפריחים קו החומר. דתניא, קרי בזב, מניין? מניין ששכבת זרע של אדם שהוא תמי זב מתמי במגע ובמסע. ודין הוא. מה טהור בטהור? הכוונה לרוק. רוק של אדם טהור הוא טהור. הנוזל הזה שנקרא רוק שבא מאדם טהור הוא טהור. תמי, אותו דבר, הרוק בתמי, רוק של זב. תמי בטהור, מה זה תמי בטהור? קרי, קרי שיוצא מאדם טהור הוא החומר, הנוזל הזה הוא תמי. אין עוד דין שיהיה תמי בתמי, בוודאי הקרי שיצא מזב יהיה תמי. וכמייתי לה התן הזה, כשאנחנו אומרים שקרי שזב הוא תמי, אנחנו מביאים את זה עד כדי כך, בין למגע, בין למסע. מסע זה מצב שאדם, למשל אדם טהור, נושא בלי לגעת בו. אם למשל יש הקרי נוגע בחבילה שבידי אדם טהור, אדם טהור לא נוגע בו, אבל הוא נושא אותו, אז האדם הטהור יתמי עקב כך שהוא נושא את הקרי. ואנחנו רק נגיד עוד פעם מה המסקנה של הקו החומר כאן. המסקנה הוא שקרי של זב מתמי לא רק במגע אלא גם במסע. ועמי, למה התנה מוסיף עד כדי כך שהקרי של זב יתמי גם במסע? נאמר אהני קו החומר למגע. אנחנו לא ידענו כלום, נגיד כך, לא ידענו כלום על קרי של זב. אז נגיד שהקו החומר מועיל ללמד שקרי של זב יתמי במגע, אהני דיו לפוקי מסע, והדיו היה אומר שהוא לא יתמי במסע. ולמה נגיד כך? כי קרי של אדם טהור אינו מתמי במסע. אז שוב פעם, לגבי קרי של זב, אני לא יודע כלום על הכוח שלו לתמות. אז הבאנו קו וחומר מקרי של אדם טהור. קרי של אדם טהור מתמי במגע. דרך הקו וחומר אמרנו שקרי של זב יתמי לא רק במגע אלא גם במסע. אז למה לא נאמר כאן דיו ונאמר שקרי של זב לא יתמי במסע וכן יתמי במגע? והנקודה הזאת עצמו נלמד מקו החומר. וכי תימה למגע לא יצטרך קו החומר, זה לא גרה מגברה טהור. אולי תגידו שלגבי קרי של זב אני לא הייתי צריך לקו החומר, כי קרי של זב לא יכול להיות נגיד יותר טהור במרכאות מקרי של אדם טהור. דהיינו קרי של אדם טהור מתמה במגע. אז וזה דבר ש קרי של אדם טהור זה דבר שנלמד מהמקרא. וקרי של אדם זב ודאי לא פחות מזה. ממילא אם אני דורש דיו לא יישאר לי כלום. אם אני אגיד דיו ולא יתמה קרי של זב במסע, אז מה יישאר? שקרי של זב מתמה במגע? הרי פרחנו את הקר וחומר, לא נשאר כלום מהקר וחומר, כי הנקודה הזאת שקרי של אדם זב הוא מטמא במגע כי הוא לא פחות מקרי של אדם טהור. הגמרא עונה לא נכון, איצטריך, אני צריך את הקל וחומר. ואל תגידו שקרי של זב הוא לא יכול להיות יותר טהור מקרי של אדם טהור, כי אני אגיד לך שכן. סלקא דאיתא חמינא, אם לא היה לי הקל וחומר, הייתי חושב כך, מקרה לילה כתיב, זה פסוק בעניין קרי, אצל אדם טהור. ומה אני יכול ללמוד מהפסוק הזה? מי שקריו גורם לו. מתי קרי מטמא במגע? בזמן שהקרי הוא זה שגורם לאדם טומאה. יצא זה להפוק עזב. שאין קריו גורם לו, אלא דבר אחר, דיינו הזוב, גרם לו. אז מכאן, מהפסוק, לא הייתי יודע שקרי של זב הוא טמא. וכמה שמלן, שמכאן אנחנו לומדים שהקל וחומר מלמד הכל לגבי הזב. הקל וחומר מלמד שהוא הקרי של זב מטמא במגע, וגם התנא לימד גם במסע. ומאחר שצריך את הקל וחומר אפילו למגע, ואנחנו אומרים שהוא יטמא גם במסע, אנחנו רואים שהוא לא דורש דיו גם במקום שלא מפריך הקל וחומר. אז אתם יכולים לראות מבחינת הסימונים, אנחנו סימנו מספר רומאי לפני מספר שורות בעיגול וגם עם סימון ארוך. כלומר, כל השורות האלו באים לחזק או להוכיח הבסיס של דברי רב פאפה, שיש כאן טענה שלא דורש דיו גם אם לא היה מפריך הקל וחומר. אבל הגמרא דוחה כל הטענה או הבסיס לקושיית רב פאפה. זה היה שקרי של זב לא כתוב, וזה מה שניסינו להראות מהציטוט, מקרה לילה, רק אדם טהור הקרי שלו מטמא ולא של זב. וכאן הגמרא דוחה את זה, מידי ולא דבר אחר כתיב. זה לא כתוב בפסוק, מקרה לילה, מי שקריו גורם לו ולא דבר אחר. לא, מקרה לילה, שכבת זרע, טמא גם אם דבר אחר גרם לאותו אדם להיות טמא, דהיינו, גם אם הוא היה זב. אז מאחר שהפסוק מקרה לילה אומר שקרי מטמא גם באדם טהור וגם בזב, גם באדם טמא, הקרי שלו מטמא, מי שנוגע בו נטמא, אז אם אנחנו היינו מפעילים את הדיו, דהיינו אומרים לא עד כדי תומת מסע, אלא נשאר בתומת מגע, אז מה היה נשאר מהקל וחומר? כלום. ולכן התנא הזה אומר שקרי בזב מטמא לא רק במגע אלא גם במסע. כעת יש קטע בסוגריים, ובשוליים אנחנו כתבנו אחרי הסוגריים הגמרא תקשה עוד פעם, הייתנה וכו', כמו שהשמיע לנו רב פאפה מקודם. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת איזו תנה סובר דשכבת זרע, היינו קרי של זב, מטמא גם במסע. עם ההקדמה הזאת אנחנו נלמד את הגמרא ישיר תוך הסוגריים. נשים לב גם לעוד סימון, קושיה ארוכה שממשיך עד השורה האחרונה. הגמרא שואלת, אומן ת Tana, the Shamit Lei, the Marshikvat Zera Shel Zav, Metame Be Masa. Moshe Iskano Mikodem. She Tumat Sheha Keri, Shikvat Zera Shel Zav, Lo Metame Rak Be Magala, Gam Be Masa. Lo Rebbe Lazar, Lo Rebbe Eliezer, Velo Rabbi Yoshua. Titnan. שכבת זרע של זהב מטמא במגע ואין מטמא במסע דבר רבי אליעזר רבי יהושע אומר אף מטמא במסע לפי שאי אפשר בלא צחצוחי זיווה טיפות טיפות של זוב זוב זה חומר אחר זה הפרשה אחרת מקרי אז לפי רבי יהושע שכבת זרע של זהב מטמא במסע למה? כי מעורב בקרי זה זוב זוב, לא דיברנו על זה זוב הוא החומר שנקרא זוב או זיווה הוא כן מטמא במסע ומאיר הגמרא עד כאן לא כמו רבי יהושע אטם שמה, שתומת שהקרי של זה מטמא במסע עליו שאי אפשר ולא צחצוחי זיווה הלאו הכי אם היינו מורידים את השיקול הזה של צחצוחי זיווה בתוך השכבת זרע לא היה מטמא במסע אז מי התנה שסובר שקרי שכבת זרע של זב בפני עצמו כן מטמא במסע אלא היי תנה הוא תתנן נראה עכשיו תנה שסובר שקרי של זב מטמא גם במסע תתנן למעלה מהן עכשיו זה מקור שלוקח בחשבון שאתה, שיש לך את הרקע אז אם מי שאין לו את הרקע יסתכל ברשי למעלה מהן משלושה אבות התומות אנחנו מדברים על דירוג של דברים המתאמים דברים שמתאמים אבות התומה כלומר שמי שבא במגע איתם הם יהיו ראשון לתומה אז מה הם שלושת אבות שאנחנו עוד מעט נגיד למעלה מהן אז למעלה ממה? משרץ ושרת זרע ותמי מי תקטני לאיל מהך מתניתים במסר הכלים ואינם מתמים אלא במגע אז אנחנו ממשיכים בגמר למעלה מהן ממה שמנינו עכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב' זובו של זב ורוקו רוקו של זב ושכבת זרעו זה בעצם מה שמעניין אותנו שכבת זרע של הזב ומימי רגליו ודם הנידה הדברים האלו מתאמים בין במגע בין במסע אז הנה מצאנו תנה שאומר שהשכבת זרע של זב מתאמה במסע שאומרת לגמרי ודילמה אחינה מלפי שיהיה אפשר בלא צחצוחי זיווה אולי הסיבה שהוא מתאמה במסע זה לא בגלל הקרי עצמו אלא בגלל שמעורב בו זוב צחצוחי זיווה הגמרי אומרת לא אם כן אם זה היה הבסיס לתומת מסע כאן לתני גבי זובו ברשימה שראינו וגם אנחנו הוספנו כמה וכמה סימונים פה בשורה הראשונה ראינו זובו של זב הזוב אמרנו מקודם זה לא התמקדנו כל כך בחומר הזה אבל הזוב של זב הוא כן מתאמה במסע היינו מצפים ששכבת זרעו של הזב יופיע מיד אחרי זובו ובגלל מה? בגלל צחצוחי זיווה בתוך השכבת זרע אבל זה לא כן אם כן אז מה ישנה דקטני לה גבי רוקו למה תנה ממקם שכבת זו אחרי רוק אלא משום דעתי מרוקו הקרי של זב הוא נלמד מרוקו של הזב כפי שלמדנו את הקו החומר בעמוד א' יש לנו גם חץ מצא לגמר אפשר לחבר אותו לחץ שמופיע בעמוד א' קצת יותר מאמצע עמוד שם ראינו את הקו החומר שנלמד מהרוק של זהב לגבי הקרי של זהב. ולכן שכפת הראש של זהב מופיע אחרי רוקו. וכפי שאמרנו, יש טענה שסובר ששכבת הקרי, שכבת זרוע של זהב, מתאמה גם במסע. אבל רק נזכיר לעצמנו, לא מצאנו טענה שאומר שלא אומרים דיו איך הדלו מפריך קל וחומר. כאן הסיבה שאנחנו לומדים ששכבת זרוע מתאמה גם במסע, כי אחרת לא יישאר שום דבר מהקו החומר, כי המגע של שכבת זרע של זהב זה כבר קיים במקרא, בפסוק מקרה לילה. הגמרא ממשיכה, אבל אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מניין שמפץ, זאת עוד פעם, מחצלת, מקבלת טומאת מת לשבעה ימים. שלבים בלימוד, אנחנו הוספנו גם מספרים במשולשים כדי להראות שיש כאן שלבים בלימוד. אז שלב ראשון, קו החומר מזהב. ושלב שני, גזירה שווה בגד ואור הכתובים בשרץ ובמת. הגזירה שווה הזאת, בגד ואור, הוא מופנה מצד אחד. יש גם אומרים שמופנה משני צדדים. ובשלב האחרון, גזירת הכתוב, וחיבסתם וכו'. ושוב פעם, כדרכנו בנתינת כותרות, אין ציפייה שממה שאנחנו כתבנו יש להבין מהלך הגמרא. מה שרצינו רק לראות שהגמרא מסודרת בשלבים, ואחרי שנלמד את הגמרא אז הכל יתבהר. עכשיו הגמרא, אמלי רב אחא מדפתי לרבינה, אותו פתיחה כמו רב פאפא מקודם, והייתנה לא דריש דיו, לא מגביל את עצמו על ידי דיו, אף אגב דולו מאפריקה וחומר, גם אם לא היה מפריחים את הקו וחומר. כלומר, היינו יכולים ללמוד קו וחומר וגם להפעיל את הדיו, להגביל, ונשאר אחרי את ההגבלה עם אינפורמציה שנלמד מהקו וחומר. והתנה הבא לא עושה את זה, הוא דורש את הקו וחומר עד הסוף. דתניה, מפץ ומת מניין, שהוא מקבל תומת מת. רשי כותב בשורה שלישית, מפץ ומת מניין, שמתמה. לפי שנאמר, באמת גבי, גבי מדיין, וכל בגד וכל כלי אור וכו'. וזה, המפץ, אינו לא בכלל בגד, ולא בכלל אור, ולא בכלל כלי עץ. מניין שאפילו הוא, המפץ, מתמה באוהל המת. אז זה השאלה. ממשיך הגמרא, ודין הוא, ומה פחים תנים? הם פחים, כלים, שהם כמו צנצנות, אבל פיהם, הפה, הכניסה שלהם הוא צר. ולגבי פחים קטנים, שפיהם צר, שטהורים בזב, מתאמה במת. הפחים קטנים כן מקבלים תומת מת. רשי נותן הרבה רקע. פחים קטנים טהורים בזהב בכל תומותיו. הפחים האלו הם עשויים מחרס. כלי חרס אין מטמא אלא מאווירו, ומתוך שפיו מאוויר כל מתוך חלל הכלי, ומתוך שפיו שלא עוצר אין יכול להכניס אצבעו לתוכו. ולמדרס נמי לא חזי, פח לא שוכבים. מדרס זה עניין של שכיבה או ישיבה על כלי שמיועד לכך, לא שוכבים על פחים קטנים. ולא תומת מדרס לא שייך פה. ובעשת נמי לאחי אף כרחמן על העשת כלי חרס בזב לשון מגע, גם הסת להסיט, זאת אומרת להזיז את הכלי, גם אם אתה לא נוגע בו ישירות, התאומה הזאת שאדם שזב למשל שהוא תמי, הוא מסית כלי, חרס הכלי לא יתמי, כי לכתיב חרס אשר ייגע בו הזב. ומאחר נפקלן דזב מתמי בהסד בכלים אחרים, כן, אם הזב מסית את הכלי למרות שהוא לא נוגע בו ישירות, הכלי יתמי. אז ומכאן אנחנו לומדים שזב מתמי בהסד למימר דחול שאינו ראוי לתמי במגעו אינו מתמה בהסתו. מה שאמרנו, נחזור עוד פעם, פחים קטנים הם אין להם תומת מגע כי פיהם צר, ובכל זאת הם הפחים קטנים מתמים באוהל המת. הם מתמים במת, זה הכוונה באוהל המת. ורשי גם כאן נותן את הרקע. רשי כותב, מטמא בו על המת, תכתיב, וכל כלי פטורה וכו', ואיזו כלי שתומתו קודמת לפתחו. ואומר, זה כלי חרס, מה זה קודמת לפתחו? איזו כלי שעלולה לקבל תומה מחללו. אם אדם לוקח למשל כלי חרס ומוריד לתוך החלל בלי מגע עם הכלי, שרץ מת, הכלי חרס יתמא. אז איזו כלי שתומתו קודמת לפתחו, ואומר זה כלי חרס, הוא כתיב, תמי הוא, ואפילו פבצר, הרי הוא ראוי להעיל עליו. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אז קבענו לבינתיים בשלב הזה, שלגבי פחים קטנים, שהם יש הקלה בניין זב, ובכל זאת החמרה בתומת מת, מפץ, זה מחצלה, זה מיועד לשכיבה, שמתמה בזב מעצם זה שהוא דבר המיועד לשכיבה, זה אומר שהוא יקבל תומת זב. זב ששוכב עליו יתמה את הפפץ. אז הנה בתחום הקל, והיינו זב, מצאנו להחמיר במפץ, אינו דין שיתמה במת. מפץ באוהל המת ודאי יקבל תומה. עכשיו בואו נחשוב לשנייה, המפץ שקיבל תומה זב לכמה זמן, זה נקרא תומת ערב ליום אחד. כאן שאנחנו מדברים על תומת מפץ במת, וכמיתי לה, הנה אותו סימון שהשתמשנו בו מקודם, לעוד עד כמה התנה מושך את הקו החומר. אז הוא אומר שלגבי מפץ במת הוא מביא אותו למה, לאיזו רמה של תומה, בין לתומת ערב בין לתומת שיבה. עכשיו, האם ידענו משהו לפני הקו החומר לגבי מפץ באמת? כלום. לא תומת ערב וודאי לא תומת שיבה. ומאי, אז למה אתה מושך תומת מת במפץ עד שבעה ימים? ומאי, אימה אהני קו החומר ותומת ערב, ואהני דיו להפוקי תומת שיבה. אז עד כאן אנחנו מצאנו תנה שבכלל לא מתייחס לדייל בכלל, גם במקרה שלא היינו פורחים את הקו החומר. ואני חוזר עוד פעם, מפץ שמתמה באמת, ידענו מבחינת המקרא מפסוקים על כך, קראנו רשי מקודם שלא, הוא לא בכלל בגד, הוא לא בכלל אור, הוא לא בכלל כלי עץ, הוא לא אמור לקבל תומת מת כלל. ואיך כן מקבל תומה? דרך קו החומר. כך אנחנו יודעים שמקבל תומה. אז היית יכול להגיד שמפץ באמת תמי תומת ערב רק ליום אחד, ומכוח דיו לא מושכים את הקו החומר לתמי תומת שבעה. ובשורה התחתונה התנה הזה אומר ש מפץ במי תמי שבעה, אם מפץ נמצא באותו חדר שיש בו גופה, המפץ יהיה תמי שבעה. אבל הגמרא דוחה, אמלי רבינה אומר, כי הרי רבך פנה לרבינה, אז רבינה דוחה, אתה לא מראה לנו תנא כזה שסובר שדורשים את הקו החומר עד הסוף ולא מפעילים דיו. כבר רמה ניאלי רב נחמן בר זכריה לאביי, רב נחמן בר זכאי כבר העלה את העניין הזה, נקרא את זה הקושיה הזאת בפני אביי, וגם עלי אביי, אביי ענה, תנה, התנה שמלמד על מפץ באמת, ממפץ בשרץ מייטי לה, ואחי כמה, הוא לומד מפץ באמת בגזרה שווה, ולא בקל וחומר. ואנחנו נראה את זה בהמשך. אבל מה שחשוב לנו, מאחר שאנחנו לא עוסקים בלימוד שמבוסס על קל וחומר, אז אין כאן קושיה או ניסיון, אין כאן תנה שאומר דורשים קל וחומר עד הסוף ולא מפעילים דיו, כי אין כאן קל וחומר. והכי כמה, ולפני שנתקדם, יש לנו הערה אצל כוכבית בשוליים, סימנו שורות אלו במסגרת, על פי רשי דיבור מתחיל תנה ממפץ. ויש כאן בגמרא אזכור של כמה וכמה פסוקים. אנחנו הבאנו את הפסוקים במלואם בשוליים, בלי לקרוא את הפסוקים כעת במלואם, רק נציין שויקרא יהודה לפסוק למד ב' עניינו שרץ, וכתוב בפסוק יבקבנו בגד ואור, ועוד פסוק במדבר למד א' פרק למד א' פסוק חף מדובר במת, ושם מוזכר בגד ואור. ויש עוד פסוק שנתייחס אליו בהמשך בויקרא תדווה פסוק י' ז' בעניין שכבת זרע, וגם שם כתוב בגד ואור. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. והכי כמה, התנה שלמד שמפץ באמת מקבל תומה, נלמד בגזרה שווה. מפץ בשרץ, מניין, ששרץ מת שנוגע במפץ, מטמא את המפץ, ודין הוא, ומה פחים קטנים שטהורים בזב טמאים בשרץ, מפץ שטמא בזב כי הוא מיועד לשכיבה אינו דין שיהיה טמא בשרץ. זה קו החומר. אז קו החומר, מה הוא מלמד? הוא מלמד שמפץ מקבל טומאת שרץ. אלא מפץ באמת מניין? תשובה, נאמר בגד ואור בשרץ. ואנחנו הבאנו את הפסוק הזה, זה בויקרא י' פסוק למד ב', שאצל שרץ, וכך כתוב, אנחנו נקרא עכשיו את הפסוק, וכל אשר יפול עליו מהם במותם, לגבי שרצים מתים, יטמא מכל כלי עץ או בגד או אור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב ותאר. אז בפסוק, הפסוק שנמצא אצל שרץ, כתוב בגד ואור. רק נזכיר לעצמנו, מפץ בשרץ נלמד ממפץ בזב. אז קבענו שמפץ בשרץ מקבל תומה. מה לגבי מפץ באמת? אז הגמרא אומרת שנאמר בגד ואור בשרץ, ונאמר בגד ואור באמת. זה הפסוק הבא בשוליים, שבא מדבר למלאב פסוק חף, כתוב, וכל בגד וכל כלי אור, וכל מעשה עיזים וכל כלי עץ תתחתו. אז נאמר בגד ואור גם באמת. מה בגד ואור האמור בשרץ מפץ תמי בו, וזה דבר שנלמד מקו החומר מזהב, אף בגד ואור האמור באמת מפץ תמי בו, זה מכוח הגזרה שווה. ואומרת הגמרא מופנה, המילים בגד ואור הם פנויים, הם מיותרים, וזה מאפשר לנו לסמוך על הגזרה שווה ולא להקשות קושות. תהי לא מופנה, אם היינו אומרים שבגד ואור אינם מילים מיותרות, איקה למפרח, לא היינו לומדים את הגזרה שווה, היינו פורחים, אין ללמוד מת משרץ. מה לשרץ שכן מטמא בחדשה, תומת שרץ יש הצד חמור שהוא מטמא גם בחילי קטן מהשרץ, גם בחדשה. תאמר באמת שאין מטמא בחדשה אלא בכזית, זה שיעור יותר גדול. כמה גרגרים של, של מת לא היו מטמאים, צריך מינימום כזית. אז היינו, כמו שאמרנו, היינו פורחים את הגזירה השווה, אבל אמרנו שבגד ואור הם מילים מיותרות. זה אומר אין מקשים לי באמת אפנויה מופנה, וכאן ההסבר. בשורות הבאות אנחנו נוכיח שבגד ואור הם מילים מיותרות. כלומר, הייתי יכול לדעת בגד ואור גם אם התורה לא הייתה כותבת אותם. יש פה סימון שאנחנו מכנים הרגש, ובשוליים תחת הכותרת נושא, אנחנו הוספנו, זה המשך הנושא, סלש מבנה. הסימון הזה בא, זה להראות שהגזירה שווה דה בגד ואור מופנה, ובהמשך נוכיח שהוא מופנה משני צדדים. שני צדדים של הגזירה שווה. חזרה לגמרא. מכתי, שרץ יתקש לשכבת זרע. זה ששרץ מטמא נמצא במקרא אצל שכבת זרע. דכתיב, כתוב בשכבת זרע, או איש אשר תצא, ואנחנו הוספנו בין השורות, תצא ממנו שכבת זרע, וסמיך לי, כי קראנו עכשיו פסוק ד' ועכשיו פסוק א', או איש, זה בשרץ, או איש אשר ייגע בכל שרץ, וכתיב בי בשכבת זרע, וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע. פסוק בעצם במקום אחר, אבל בעניין שכבת זרע כתוב בגד ואור. אז מאחר ששכבת זרע הוקש לשרץ, בגד ואור דכתב רחמנה בשרץ, למה לי? למה יש צורך בויקרא פרק י' פסוק ל"ב לכתוב בגד ואור בשרץ? הרי מאחר ששרץ הוקש לשכבת זרע, ושמה כתוב בגד ואור, אני ממיל אוטומטי אדע שבשרץ בגד ואור מקבלים טומאה. אז למה התורה כותבת בגד ועוד פעם בשרץ? שמע מינה להפנויה, זה הכוונה, הם מילים פנויים כדי ללמוד את הגזירה השווה שהזכרנו מקודם בין שרץ ומת. אבל והקטי מופנה מצד אחד הוא, הוכחנו שבגד ואור בשרץ הם מיותרים. זה ומה לגבי הצד השני של הניסוח של הקו של הגזירה השווה? אז לא הוכחנו שגם שם המילים בגד ואור מיותרים. אז הניחא למדה מופנה מצד אחד למדים ואין משיבים שפיר. אתה יכול ללמוד שמפץ באמת הוא מקבל תומה ממפץ בשרץ, אם מספיק לך שבצד אחד, כמו שהוכחנו כאן, שבשרץ הם מילים מיותרות. אז למדים, לומדים את הגזירה שווה, לא מעלים את הקושיה שיכולנו להעלות מקודם, שאי אפשר ללמוד משרץ, כי שרץ יותר חמור מבחינת השיעור, כעדשה. אלא למד אמר למדים ומשיבים שיש ללמוד את הגזיר שווה, אבל אם יש מקום להקשות מקשים על זה, עליו, כמו שאמרנו מקודם, מה לשרץ שמתמא בחדשה, מה יקרה למימה, איך אני אדע שמפץ באמת מקבל תומה? הגמונה דמית נמי יפנוי מופנה, הבגד ואור שכתובים אצל תומת מת, הבאנו מקודם את הפסוק והשוליים, אותו פסוק שכתוב בו באמת בגד ואור, בגד ואור מיותרים, והגמרא גם פה תוכיח כך. מכתי, מת יתקש לשכבת זרע, כמו שאמרנו מקודם ששרץ הוקש לשכבת זרע, גם מת הוקש לשכבת זרע, דכתיב והנוגע בכל תמי נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע. אז הנה יש תמי נפש, זה תומת מת, ויש שכבת זרע. וכתיב בי בשכבת זרע, זה אמרנו מוקדם יותר, בשכבת זרע בויקרא תדבר פסוק י' ז' כתוב, וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע. הנה כתוב בגד ואור. בגד ואור דכתב רחמנא באמת, שכבר הוקש לשכבת זרע, למה לי? למה צריכים לכתוב בגד ואור? אצל תומת מת? שמע מינה, להפנויה. ואבי מופנה משני צדדים. והתוצאה מכך, שמפץ באמת, על ידי גזירה שווה ממפץ בשרץ, יש תומת מת במפץ באמת. הניחה שמפץ באמת תמי שיבה, זה למה דאמר דון מינה ואוקי באטרה, שכשאתה לומד גזירה שווה אתה מתחיל מתחום מסוים, והמשך האינפורמציה כמו כאן אורך זמן התומה, אני אוקי באטרה, אני מעמיד את זה, אני מקיים את זה מהתחום השני, דהיינו תומת מת. אני חוזר עוד פעם, דון מינה, אני אלמד שמפץ באמת מקבל תומה מינה משרץ, אבל לגבי אורך זמן ואוקי באטרה, וכמינה תומת מת, דמפץ כמו שאר כלים דתמאים תומת מת, מת לשבעה ימים. זה גישה אחת בלימוד גזירה שווה, שאם יש שתי נקודות אני אלמד מקצת מהתחום החיצוני, והנקודה השנייה אני נלמד מהתחום הפנימי. כמו שאמרנו, זה שמפץ מקבל תומה בכלל, זה אני לומד מתחום חיצוני, משרץ מלמד למד. אבל טווח זמן, אורך זמן התומה, זה אני לא לומד משרץ. שרץ הרי זה תמי תומת ערב בלבד. אז אני אוקי באטרה במקומו, דהיינו תחום המת עצמו. אלא יש עוד גישה בלימודי גזירה שווה שאומר דון מינה ומינה, אני לומד את הכל מהתחום החיצוני. אני לומד שמפץ מקבל תומת מת משרץ, וגם אני אמור ללמוד שטווח הזמן של תומת מפץ במי גם נלמד משרץ, מה יקרה למימה, אז איך הגעת לשבעה ימים? אמר רבא, אמר קרא, וחיבסתם בידיכם ביום השביעי. זה פסוק בעניין תומת מת. כל תומות שאתם מתאמין במי לא יהיו פחותים משבעה. וכאן רשי מוסיף בסוף העמוד של רשי, וחיבסתם בגדיכם, וגזירת הכתוב הוא דלא אמינן בי, בעניין הזה לא אומרים דון מינה ומינה, כי אם היינו אומרים דון מינה ומינה היינו מגיעים רק לתומת ערב של מפץ באמת. אז בא הפסוק ואומר לא, לא, כאן לא אומרים דון מינה ומינה, למרות ש בגזירות שוות אחרות כן היינו אומרים כך, לא פה. עד כאן שיעורנו להיום.